טוב, בעזרת השם, לקראת יום הזיכרון, היום מלא הוד והדר, יום כואב ועוצמתי, אך טבעי שנעסוק במשהו שהוא על-טבעי, במסירות נפש. מסירות נפש שהתגלתה במהלך הדורות בעם ישראל, כממד קיומי, ממשי, לא דיבור גבוהה גבוהה, מיליונים רבים של יהודים מסרו את נפשם על קדושת השם במהלך ההיסטוריה שלנו. ובעת התקומה, במאה השנה האחרונות, מסירות הנפש לבשה פנים נוספות, מימד נוסף נוסף לה, וזה גבורת חיילי צה"ל. בשני השיעורים, נדבר בשני שיעורים, ונחלק את עולם מסירות הנפש לשלושה מימדים. שני מימדים נדבר בשיעור הראשון, המימד השלישי נדבר בשיעור הבא בעזרת השם. לאחר שנתיים של מלחמה, שנתיים וחצי של מלחמה כואבת, מדממת, אבל מלאת פלאות וניסים, ואירועים בסדרי גודל בלתי נתפסים, גם של מסירות נפש פרטית וגם של, של תעוזה כלל ישראלית נוראה, ומדהימה. נראה שיש לנו עוד כלים נוספים נפשיים לקלוט בכלל מה זה מסירות נפש. שלושת הממדים שעליהם נדבר, הממד הראשון זה ממד הטהרה במסירות הנפש. הממד השני זה ממד הדאגה לכלל. והממד השלישי זה ממד הרצון והיוזמה. אז אנחנו כמובן אומה חפצת חיים, אוהבת חיים, רוצה בחיים, כדי כתיב, וחי בהם, ולא שימות בהם. אבל אנחנו גם, כשצריך לצערנו, יודעים למות. כמו שאומר דוד המלך, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. במסעות הצלב, באינקוויזיציה, בפרעות המחרידות, בגירושים הנוראים, וכמובן בחותם הגלות הבלתי נתפס עד היום, בשואה האיומה, הלכנו כצון טבחה. וקיימנו בעצמנו, כי עליך הורגנו כל היום. נתחיל את המסע שלנו במסירות הנפש במקרה שאולי נחקק באופן החזק ביותר ב-DNA הישראלי של האומה, כמבטא יותר מכל את מסירות הנפש, גם בסיפור על רבי עקיבא. אז הגמרא במסכת ברכות אומרת ככה, רבי עקיבא אומר, בכל נפשך אפילו נותן את נפשך. תנו רבנן. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה, ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים, ועוסק בתורה. אמר לי, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אמר לו, אמשול לך משל. ואז רבי עקיבא מעריך במשל של דגים, שבתוך המים אמנם יש להם סכנה שדייגים ידוגו אותם, אבל על החוף הם בטוח ימותו. כך אנחנו עם ישראל בלי התורה, מה יש לנו? אז עכשיו נקיל קהילות ברבים, ויש סכנה שיתפסו אותנו, אבל לפחות חיים יש לנו. ממשיכה הגמרא, לא היו ימים מועטים, עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים. ותפסו גם לפפוס בן יהודה, וחבשו אצלו. אמר לו פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לאשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. פפוס בן יהודה ורבי עקיבא מסו את עצמם אחרי כמה ימים באותו תא בכלא. אחרי הדיון שלהם, על האם שייך למסור את הנפש על לימוד תורה או לא. ואז אמר לו פפוס, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. לפפוס בן יהודה הזה אנחנו נחזור בהמשך. ואז בשעה שהוציאו רבי עקיבא להריגה, היה זמן קריאת שמע, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל לבוא מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. אם אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו, שבא לידי, לא אקיימנו? היה זמן קריאת שמע, והוא קרא קריאת שמע בזמן. הקדוש ברוך הוא סיבב, כשהרגו את רבי עקיבא, היה זמן קריאת שמע. הוא היה צריך גם לצאת ידי חובת מצוות קריאת שמע. ויצא נשמתו באחד. רבי עקיבא הצטער כל ימיו, מתי יבוא פסוק זה לידו ויקיימו. רבי עקיבא חס ושלום לדמיין עליו בכלל שהוא היה תאב מוות. הוא היה תאב חיים, הוא רצה לחיות, אבל הוא רצה לחיות חיים מלאים. הוא רצה לחיות חיים שיש להם ערך, שיש להם תכלית. מבחינתו, ממנו עד אלינו, חיים בלי תורה, חיים בלי ישראליות, הם לא חיים. הם כמו דגים על החוף. מה זה חיים בלי תורה? מה זה חיים בלי ערך? מה זה חיים בלי נשמה? מה, אנחנו הגענו פה לעולם בשביל הגוש בשר שאנחנו? אומר רבי עקיבא, זה לא חיים. אני רוצה לחיות. לחיות זה עם התורה. וכך גם כל הקדושים שנרצחו בכל הפרעות ובכל מה שעברנו בכל אלפי שנות קיומנו, וגם כל הקדושים שלפני שנתיים וחצי בשמחת תורה ביום אחד, כמעט 1,200 מאחינו ואחיותינו עלו בסערה השמיימה, כמו אוטוסטרדה של קדושים, הם היו תאבי חיים, הם רצו חיים יפים, נעימים, אבל מלאי משמעות, של חקלאות, של אידיאלים, של יישוב הארץ, של לשמור על מדינת ישראל, לעטוף אותה. ואמתו מתוך המשמעות הזאת. כמו שאומר הרב קוק, בשמונה קבצים, קובץ ה' ר' נ' ו', החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. באמת, באמת, מה החיים שלנו? הערך שלהם נולד מתוך זה שאנחנו יודעים שיש לנו על מה למסור אותם. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. כשאדם ישראל, וכשהאומה הישראלית, יודעת שיש דברים שהיא לא תוותר עליהם, גם במחיר החיים, חיי הבשר של עכשיו, זה מה שנותן לה את החירות. חירות מוחלטת לעשות מה שנכון, להגיד מה שנכון, לחיות על פי מה שנכון. כי אין לה את הפחד הקיומי שאם הבשר של יהודי מסוים ימות, אז הכל ילך. לא. יש דברים שהם יותר עוצמתיים מה-120 שנה של בן אדם פה בעולם הזה. וזה המשמעות של החיים האלה. הקדושה שנטועה בכל אדם משורש נשמת ישראל. ואומר הרב קוק, זה מה שעושה את החיים, חיים חופשיים. חיים של אמת, חיים של יופי. חשק מסירות הנפש הוא מבסס את החיים. נותן להם את צביונם האמיתי. מה שעושה אותנו אנשים עוצמתיים, אנשים חזקים, אנשים מחייכים, זה שאנחנו יודעים שיש לנו משהו בחיים, אולי כמה דברים, שמעל החיים הפרטיים שלנו. עד שכל מרץ, כל עוז וחיל, כל שאיפה תאורה, מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל יום-יום, כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו עם עוצמות, כולם יונקים מזיו הקודש של תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם. אנחנו יודעים שאנחנו חיים. אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לחיות עד 120, חיים מלאים ועשירים, אבל זה יונק ממשהו. זה יונק ממקום יותר גדול ממה שאנחנו עכשיו חיים אותו. והתשוקה הזאת התבטאה, אומר הרב קוק, בעומק וכל רוחב ואושר על ידי רבי עקיבא, ברוממות נקודת קדושתו. כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ואהבת השם יוקחה בכל וכל 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 מאודיך, אפילו נתן את נפשך מתי יבוא לידי ויקיימנו. אשרי העם שככה לא. כשיהודי מוסר את הנפש ומת בגלל היותו יהודי, הוא בעצם מברר שהחיים שלו היו הרבה הרבה יותר גדולים מהחיים שלו. שהוא נשא בקרבו חיים אינסופיים. שהוא נשא בקרבו משהו שבאמת שווה לחיות בשבילו. והרבה פעמים, אולי תמיד, מסירות הנפש שיהודים נדרשו אליה הייתה בכפייה. במסעות הצלב והאינקוויזיציה וכל הפרעות שכל הרשעים התורנים עשו לנו, אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים ללכת כצון טבחה. הגויים פשוט באו ועשו בנו כשלהם. וכאן אנחנו מתקדמים לשלב של הטהרה. מה שאמרנו שממד אחד שנדבר עליו היום, זה הטהרה שמתבררת כשמישהו מוסר את הנפש. אז הרב קוק כותב, בקובץ ג', בשביל השאיפה האלוהית צריך האדם להיות עזור בגבורה, להיות מוכן ללחום עם עצמו ועם העולם, לאבד צריכים בשביל למצוא. בן אדם מישראל, ברור לו שיש ערכים שהוא מוכן להילחם בשבילם, ויש דברים שהוא מוכן למות בשבילם. כל ילד יהודי יודע שיש שלוש עבירות שיהרגו בל יעבור. על זה אנחנו נולדים. לא כי חלילה אנחנו רוצים למות, אלא כי אנחנו מחנכים את עצמנו, את ילדינו, שיש דברים כאלה שבשבילם שווה לחיות. ההפך מעבודה זרה, ההפך מגילוי עריות, ההפך משפיכות דמים. בשביל זה אנחנו חיים, מכוח זה אנחנו חיים. ולפעמים, האומה נדרשת לשלם מחיר של קורבן, בשביל לדעת מי היא. הקורבן הראשון שהוקרב על ידי יהודי בעם ישראל, עוד לפני שהיה עם ישראל, בקורבן של מסירות נפש, זה אברהם אבינו, שעקד את בנו על גבי המזבח, ובא לשחוט אותו. בא לאבד את כל מה שיש לו, את כל העתיד שלו כביכול. ובזה הוא התברר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. יצחק אבינו, הנכונות שלו לעקד, הנכונות של אברהם לעקוד אותו ולשחוט אותו ולסבוח אותו, להקריב אותו, יצרה בתוך ה-DNA הישראלי תכונה של מסירות נפש, שאנחנו לא חיים פה סתם. אנחנו חיים בשביל להוביל משהו בעולם. אנחנו חיים בשביל לבשר משהו לעולם. ובשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך להקריב קורבנות. שאנחנו רוצים שהקורבנות יהיו עם כמה שפחות מחיר דמים, כמה שפחות קורבנות כואבים, אבל לפעמים בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא בחלקים מסוימים בהיסטוריה, גם בהיסטוריה הפרטית של כל אחד וגם בהיסטוריה הכללית של עם ישראל, צריך להקריב קורבן. ואברהם אבינו הקריב את הקורבן הראשון, ואפרו של יצחק צבור עד היום על גבי המזבח, כדי להזכיר לכולנו מי אנחנו. שאנחנו חיים מתוך תודעה של להתקרב להשם, של קרבה. אנחנו תמיד תהליך של קרבה להשם, שלעיתים דורשת מאיתנו קורבנות אישיים. ולשלם מחיר אישי, לאומי, פרטי. וזה מה שלימד אותנו עקדת יצחק לאורך כל הדורות, איך מקריבים קורבנות למען שמו באהבה. כמו שמסופר במסכת גיטין, וזה מובא גם במדרשים, על אם ושבעת בניה, שהמלכות הרשעה הרגה אותם אחד אחרי השני. ולפני שהיא הרגה את האחרון, שלא רצה להשתחוות לצלם, לפסל, האמא אמרה לילד, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת אחד, אני עקדתי שבעה. שמעתי פירוש אמיתי, ממש אמיתי, מריבוש הרווייס שליטה, שהוא אומר, מה זאת אומרת, זה טרוניה? טרוניה כלפי שמיה? כלפי אברהם אבינו? אתה עקדת אחד, אני עקדתי שבעה? אנחנו לא נשפוט את האישה הזאת שהיא מדממת אחרי שהיא עכשיו מתו לה שישה ילדים מול העיניים והשביעי עוד רגע, על זה שהיא ממורמרת, אבל לא בטוח שנצטרך להביא את זה בשס. אלא הוא אומר, היא אומרת לילד הקטן, לך ותמסור לאברהם אבינו תודה. בזכות זה שאתה עקדת אחד, אני הצלחתי לעקוד שבעה. הכנסת ב-DNA של עם ישראל את היכולת שלנו למסור את הכל. בשביל דבר גדול שהוא יותר גדול מהחיים, בשביל נשמת החיים. וזה עקדת יצחק של כל אחד מעם ישראל לאורך כל הדורות, כל משהו שקשה לי לעשות, ואני עושה, אני מרגיש שאני מקריב קורבן בשביל הקדוש ברוך הוא, ובטח כל הקורבנות של המיליונים שהקרבנו על גבי המזבח, זה מכוח העקדה של אברהם אבינו. ואז ממשיך הרב ואומר פה, אמנם מה שמאבדים בשביל השאיפה האלוהית, הקורבן הזה אינו עיבוד, כי היא מציאה ורוממות. אברהם אבינו מצא את עצמו דרך העקדת יצחק. עם ישראל מצא את עצמו דרך כל העקדות האלה. מה שנאבד בעד התשוקה של הדבקות בהשם, הרי הוא מתעלה. מה קורה לפר על גבי המזבח? מה קורה לעיל על גבי המזבח? הם מתעלים. כשאנחנו מקריבים קורבן, הפר הזה הופך להיות מבהמה רגילה שרואה באחו, לדבוקה בהשם. אנחנו מעלים את הקורבן, הוא מתקרב להשם. ואין ראוי להיות מתעלה. במי אנחנו בוחרים להקריב על גבי המזבח? כי מה שכבר העילוי מושרש בו, רק בימות טהורות. אבל מי שהוקרב על גבי המזבח, התגלה אחרי שהוא הוקרב, שהוא היה טהור מראשיתו. רק מהבהמה הטהורה ומהעוף הטהור, מהצמח המיוחד, יקרב קורבן להשם. הנשמות שעלו בסערה השמיימה, לאורך כל הדורות בעם ישראל, מתוקף קדושת השם, שמסרו נפשם על קידוש השם, שכפו עליהם למות על קידוש השם, התברר שהם היו תאורות מלכתחילה, כמו קורבן. זה הקורבן של האומה. ודרך הקורבנות האלה אנחנו מבררים מי אנחנו, מה הייעוד שלנו, מה הבשורה שלנו לעולם. דרך הקורבנות האלה. קורבן זה דבר מאוד כואב. קורבן זה שרה ממנו נפחה נשמתה כשהיא שמעה שהבן שלה הוא קרב קורבן. אנחנו לא רוצים קורבנות של דמים. אבל לא לשווא. כל קורבן כזה מקרב את האומה בכלל למי שהיא. לצערנו, בדרך של דם, היינו מתפעלים שלא יהיה. היינו יכולים להתעלות לא בדרך של דם ואש ותמרות עשן. עולם מסירות הנפש מחדד לנו, כאומה וכפרטים, מהי טהרה אמיתית, מהי קרבת השם ולמען מה אנחנו חיים. למען מה אנחנו חיים, וממילא איזה חיים שווה לקרוא אותם חיים, ואיזה חיים אינם אלא חיי בשר. כל עולם הזיכרון לחיילי מערכות ישראל לא סתם מאחד את האומה ב-24 שעות, מניחים את כל המחלוקות בצד, ואת כל המשתדלים עד כמה שמצליחים, כל הוויכוחים בצד, ואת כל הקטנות של היום יום בצד, ומתייחדים 24 שעות עם למען מה אנחנו חיים, מה הבשורה שאנחנו מביאים לעולם, איזה חיים יש לנו, החיים תופסים את ערכם מתוקף מה? מתוקף אנשים שהיו מוכנים למות למען זה. ממש למות למען זה. אחרי השלב הראשון של הטהרה, ניגע עכשיו בממד שני, ממד נוסף, בעולם מסירות הנפש. וזה כלליות. כלליות. מה זה כלליות? אדם שמוסר את נפשו, פרט, יחיד שמוסר את נפשו, בשביל רבים. יחיד שמציל רבים. כמו שלפני 20 שנה בדיוק, בבינג'בל בלבנון השנייה, קפץ על רימון רועי קליין, שם יקום דמו, בשביל להציל את חבריו. לא היסס לרגע. כך ראיתי, זה לא מצאתי את השמות של כולם, אבל כך ראיתי שכותבים שבשמחת תורה לפני 2.5 שנים, 9 אנשים קפצו על רימון. ושמחת תורה. את חלקם יש לנו את השמות שלהם, חלקם לא. 9 אנשים. זה אומר שכמו שיצחק אבינו, אברהם אבינו עזר לאותה אם לעקוד 7, רועי קליין, והיו לפניו אגב, עוד שקפצו על רימונים, רועי קליין הזרים איזו קדושה אדירה בנשמת ישראל, שאפשרה ללא לוחם אחד ולא שניים, להקריב את חייו ברגע, בלי לחשוב, בשביל החברים שסובבים אותו, בסביבה הקרובה, ה-50 מטר. כמובן, הנר שפירה, השם יקום דמו, במסיבה בנובה, והוא היה במיגונית עם עשרות חבר'ה צעירים מהנובה, ויש סרטון מרטיט של האירוע הזה, 7 רימונים הוא תפס ביד שלו וזרק חזרה למחבלים. 7 פעמים בכמה דקות הוא תפס רימון חי וזרק חזרה החוצה. ברימון השמיני כנראה המחבלים קלטו את זה ולקחו עוד שנייה אחת וברימון השמיני הוא תפס אותו והתפוצץ. זה רגעים כאלה שאתה פתאום קולט מה קרה פה בשמחת תורה לפני 2 שנים. מאות אזרחים ואנשי כוחות הביטחון שקלטו בערך מה הולך והבינו שהדרום כולו מלא במחבלים קפצו על רימון. זה היה איזה קפיצה על רימון קולקטיבי, זה מאות אנשים שהגיעו מכל הארץ בשביל לבלום את התופת מלהתפשט. וזה מסירות נפש של יחיד על רבים, שרבים מוסר את חייו בשביל רבים. אז הגמרא, בבבא בתרא, מבררת מי הם אותם הרוגי מלכות שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אומרת הגמרא, זה לא רבי עקיבא וחבריו, 10 הרוגי מלכות. הם היו תנאים, גם בלי הסוף שלהם שהם מתו על קדוש השם, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הם לא מדובר עליהם. הם גם בלי קשר. אלא מי הם? הרוגי ילוד. מי הם הרוגי ילוד? אומרת הגמרא בתענית, מי הם הרוגי ילוד? פפוס ולוליאנוס. שהייתה עלילת דם של הקיסר טוריאנוס, שאמרו שהבת של הקיסר נרצחה על ידי מישהו מלוד, ופפוס ולוליאנוס צעדו קדימה ואמרו, זה אנחנו. זה היה עלילת דם, אבל הם רצו שיהרגו אותם ולא את כל לוד. באמת מתו. רש"י אומר שם בגמרא בתענית, צדיקים גמורים היו. ולמה דווקא הרוגי לוד זכו למדרגה כל כך גבוהה? אז הרב קוק מסביר, בעין היה, שמסירות הנפש שמגיעה מצד הידיעה הברורה של לקראת האמת לבדה, אהבת השם והרגש הטהור, זה מסירות נפש, מה שדיברנו בהתחלה. מסירות נפש מתוך טהרה של מה נכון, מה אמיתי, בשביל מה אנחנו חיים. זה עומק הצדק הפרטי. אדם חייב אינם חיים בגילוי הראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה. חייב אינם חיים בהמרת דת. חייב אינם חיים בלי נשמת החיים. זה עומק הצדק הפרטי. אבל אומר הרב קוק, כשתהיה מסירות הנפש מצורפת לרעיון של ההטבה הכללית, מסירות נפש של יחיד בשביל רבים, נתינת החיים בשביל לקראת החיים. למה רועי קליין קפץ על רימון? למה? כי הוא רצה למות? מה פתאום? הוא רצה שהם יחיו. התשוקה של כל יחיד לזה שכולם יחיו היא כל כך חזקה, עד כדי שהוא מוכן למות כדי שכולם יחיו. לא רק ידיעת האמת לבדה, אלא תשוקה שכמה שיותר אנשים יחיו, כי אנחנו כל כך אוהבים חיים, עד שאנחנו מוכנים למות בתור פרט כדי שהכלל יחיה. נתינת חיי היחיד בשביל חיי הרבים, היא מידת הרוגי לוד, שאין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתם. מסביר הרב קוק, למה דווקא הרוגי לוד זכו לתואר בלתי נתפס, אין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתם? לא בגלל מעלתם האישית, הם לא היו תנאים. הם לא היו רבי עקיבא וחבריו. הם היו אנשים כאילו רגילים. למה? כי הם מסרו את חיי היחיד בשביל חיי הכלל. אתם זוכרים שדיברנו על פפוס בן יהודה, שאמר לרבי עקיבא, מה אתה מקיל קילות ברבים? ואז רבי עקיבא אמר לו, טוב לנו למות מאשר לא להקיל קילות ברבים, כי החיים שלנו בלי תורה זה לא חיים. ופפוס בן יהודה הגיע לאותו תא, אומר הגר"א, בחידושים שלו למסכת ברכות, זה אותו פפוס ולוליאנוס, זה אותו אדם. בהתחלה הוא אמר לרבי עקיבא, מה אתה מסכן את הנפש שלך בשביל להקיל קילות ברבים? ורבי עקיבא ענה לו, אנחנו בלי תורה זה כמו דגים בלי מים. אומר הגר"א, פפוס לא ענה לו. שימו לב, בדיון בגמרא, פפוס לא ענה תשובה. מה זה אומר? קיבל את מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא חולל אצלו תנועה פנימית של מה זה מסירות נפש. בין לבין, היה את העלילת דם בלוד. ושם פפוס לקח צעד קדימה ואמר, אני מת בשביל כולם. כי מי עמד לנגד עיניו? רבי עקיבא. הוא הגיע לאותו תא של רבי עקיבא, ואמר לו, אשריך נתפסת דברי תורה, אני נתפסתי את דברים בטלים. וכי להגיד על זה שהוא מסר את הנפש בשביל ישראל, זה דברים בטלים? חס וחלילה, זה לא דברים בטלים. אומר הגר"א, מה פתאום, זה לא דברים בטלים, הרי הוא היה אדם עשיר, מכובד, גדול. אז מה הדברים בטלים? נראה לומר, עלילת דם. אתה נתפסת על דברי תורה. אני, מה עכשיו? אני הייתי צריך להגיד על עצמי שאני רצחתי, הרגתי את הבת של המלך. כאילו, מה זה? מסרתי את הנפש על הכלל. אומר הגר"א, שם, טוב, זה דברים שהגר"א רק יכול לומר, מי שמתו פפוס ולוליאנוס, נגדעה קרן ישראל, ואין עתידה לחזור עד משיח בן דוד. זה אומר, שמסירת חיים של הפרט, בשביל חיי הכלל, זה מדרגה שנעדרה מאיתנו כל הגלות. זה מדרגה חדשה של מסירות נפש, על הכלל שמתחדשת בימות המשיח, מתחדשת בדור שלנו, מתחדשת בדורות שלנו. היא לא הייתה. הייתה מסירות נפש על עומק האמת, על עומק משמעות החיים, על הקדוש ברוך הוא, על זה שיש דברים שאנחנו לא נעשה ואנחנו נמות כיהודים. אבל יש מדרגה חדשה שמתחדשת, וזה המערכת יחסים בין הכלל לפרט. כמה הפרט כדאי עם כל הגודל שלו למסור את עצמו למען הכלל. מי לנו ככל החיילים וכל האזרחים המתוקים והיפים והאהובים שלנו, שכולנו היינו בכל כך הרבה הלוויות בשנתיים וחצי האחרונות, שאהבו את החיים ורצו את החיים והעריכו את החיים. אבל היה להם ברור שהחיים של כלל ישראל זו תכלית החיים הפרטיים. אם זאת התכלית החיים הפרטיים, יש לנו תשוקה שחיי כלל ישראל ימשיכו. ומרוב התשוקה שחיי כלל ישראל ימשיכו, אנחנו מוכנים אפילו למסור את חיי הפרט. וכשאנחנו רואים כל כך הרבה גילויים של מסירות נפש, מתארגנת לנו מחדש כל התפיסה על מה זה כלל, מה זה פרט, מה מערכת היחסים בין הכלל לפרט. הרי כל כך הרבה סוגיות עמדו לפתחנו בשנתיים וחצי האחרונות של מערכת היחסים בין הכלל לפרט. דוגמה אחת מאוד בולטת, איך אנחנו קולטים בכלל שיש כלל ופרט. ברוך השם, נס גדול, נס גלוי, שכל החטופים חזרו אלינו. מה זה חטוף? מה זה בן אדם שחטפו אותו מהמיטה בעוטף? האם הוא אדם פרטי? אם הוא אדם פרטי, אז למה בשביל לשחרר אותו באמצע הלילה, צריך 1,000 חיילים שיסכנו את עצמם כדי להוציא אותו מהבית של השובים שלו? הוא בן אדם אחד, הם 1,000 חיילים. לא, זה לא הולם את החשבון. זה מאוד מאוד לא נעים, אבל עדיף שאחד ימות מאשר 1,000 ימותו. אלא לא. כל 1,000 חיילים שמשתתפים במבצע להצלת חטוף אחד, מבינים שזה לא הפלוני. אנחנו לא מצילים פלוני עכשיו. לא מצילים אחד. הם מצילים את כבוד האומה, הם מצילים את המורל הלאומי, הם מצילים את כלל ישראל, את העוצמה הלאומית, הם מצילים את עם ישראל. החטוף הזה נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להיות נציג של כלל ישראל. הוא חייל, הוא לא אדם פרטי בכלל. כשהוא שבוי במנהרות, או כשהוא שבוי באיזה בית של איזה חוטף רשע. והחייל שמגיע להציל אותו, הוא לא בא להציל יהודי אחד. גם שווה להציל יהודי אחד, אבל לא 1,000 חיילים. הוא בא להציל את כבוד האומה. והמאות חיילים שהשתתפו במציאה של רן גבילי, החטוף שלנו האחרון, היה ברור להם שהם לא באים להעלות כמה עצמות. זה הסיפור. זה הרבה. וזה לא כל הסיפור. הכבוד הלאומי, הפסון הלאומי, העוצמה הלאומית, האהבה הלאומית, זה שכל העולם כולו מסתכל על עם ישראל ורואה את מערכת היחסים בין הכלל לפרט, והוא משתאה. מה אתם עושים בשביל נשמות ישראל? מוסרים את הנפש כפשוטו. הדבר הזה התחיל אצל פפוס ולוליאנוס, שאמרו, אנחנו נגיד כן, אנחנו נמות בשביל הכלל. ואומר הגרא, זה שייך לעתיד, זה שייך לימות המשיח. ולכן אנחנו רואים כל כך הרבה בדור שלנו, עם כל העוצמה שיש לכל פרט, עם כל היופי של החיים שיש לכל פרט, עד כמה אנחנו, הכל פרט מוכן ורץ, למסור את הנפש בשביל הכלל. אז באמת ביום הזה, באמת ביום הזה, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, יש הרבה מאוד מה לחשוב, הרבה מאוד מה להעמיק את עצמנו, הרבה מאוד מה לתפוס, מה זה עם ישראל, מה זה צה"ל, מה זה מדינת ישראל, מה זה ארץ ישראל. פה נגענו בשני ממדים של מה זה מסירות נפש. ממדי המסירות נפש, הם לא חלילה, כדי לומר, חס וחלילה, שאנחנו רוצים למות, אנחנו מתגאים בזה שאנחנו מתים. לא, אנחנו רוצים לחיות, ואנחנו מתגאים בזה שאנחנו חיים. אנחנו רוצים כל אחד מאיתנו חיים טובים וארוכים, ושלא נדע עוד הלוויות בעזרת השם, ושאף חייל לא טיפול שערה משערות ראשו. אבל כל הקדושים שמסרו את נפשם עד היום, מלמדים אותנו הרבה הרבה מי אנחנו. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נלמד על הממד הנוסף, המיוחד שיש ספציפית בלוחמי ישראל שנכנסו לשדה הקרב. בעזרת השם, בשורות טובות לכולנו, חזק וברוך.